שלום וברוכים הבאים למדברים אסיה, לפודקאסט העברי הראשון שסוקר את עולם העסקים והתרבותי באסיה. אני כאן נמצא היום בהמשך של האייטם שעשינו בפרקים האחרונים על גיימינג ותעשיית המשחקים. מי שלא יצא לו להקשיב מוזמן ללכת להקשיב לפרקים שלנו עם דניאל רכטר על איך נראה גיימינג יפני ועם אנטון אולשוונג בגיימר בגיימינג בסין. מה שכיף בדברים האלה שאנחנו ממשיכים באייטמים רוחביים זה שאני יכול ממש לבוא ולבדוק את ההבדלים מדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, וזה ממש מעניין כי אם תקשיבו לפרקים על יפן וסין אתם תוכלו להקשיב על ממש הבדלים בין שחקן יפני לשחקן סיני, מה העדפות גרפיקה שלהם ומה ההבדלים התרבותיים ואיך רגולציה ממשלתית משפיעה על תעשיית המשחקים בכל העולם. אז היום אנחנו הולכים להמשיך עם האייטם שלנו על גיימינג, כמו שאמרתי, ואנחנו ממשיכים לגיימינג בקוריאה. איתי נמצא דן קריבולוטי. דן קריבולוטי הוא אחד מהחברים המבטיחים שנמצאים בקבוצת יונאקו, שאתם יכולים להזמין גם לפרק שעשיתי עם מייסד קבוצת יונאקו, איציק יונה. ומה שיפה זה שדן והחבר'ה בקבוצה, ממש לפני כמה ימים, חזרו לנו מכנס של גיימינג בקוריאה, ואנחנו נדבר איתם גם היום על זה. אז דן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אז אנחנו רק שנייה לפני שנתחיל ונצלול לעומק בתוך קוריאה, בתוך גיימינג בקוריאה, רק תספר לי וקצת למאזינים, טיפה קצת עליך, מה עשית לפני, איך הגעת לקבוצת יונאקו, ונוכל להתחיל משם, ומה אתה עושה היום בקבוצה.
אז אני חושב שאני בין האנשים הבודדים שהצליחו ללמוד על קוריאה באוניברסיטה בארץ ולמצוא עבודה בתחום, שזה לא רק נישה של מזרח אסיה, אלא עוד יותר נישה בנושא קוריאה. הצלחתי ללמוד מזרח אסיה ומדע המדינה בעברית, ומה שקרה זה שאחרי כמה, אחרי שנתיים עברתי ממגמת סין למגמת קוריאה, שלא הייתה בזמנו מגמת קוריאה, זה בעצם היה מגמת סין, מגמת יפן ואת דן. פעם שהגיעו חוקרים קוריאנים, או היה אירועים כמו כנס אסיה, היו מביאים אותי, ויצא שלמדתי המון, גם על קוריאה, גם על ארגון כנסים, כי מאוד נהנתי להתנדב מחלקה. כשסיימתי את התואר וחיפשתי דרכי, כמו רוב האנשים, שקלתי ללכת לכנס קוריאה לעסקים, שהתקיים כמה חודשים בדצמבר, אם אני לא טועה. קיבלו אותי בתור מתמחה לעזור להרים את הכנס, שמבחינתי זה היה אידיאלי, כי קיבלתי כניסה חינם לכנס, ונראה שעשיתי עבודה טובה, כי אני עדיין פה. מה שאני עושה עם בשתי מילים, תוצאת יונאקו היא חברת ייעוץ שמתמחה בבניית עסקים וסגירת עסקאות עם קוריאה, דרך משרדים פה בארץ, שזה איפה שאני נמצא, ובסיאול, בפנגיו האמת, שזה פרבר של סיאול, ואנחנו תומכים בחברות ממקומות שונים בעולם, לחדור לקוריאה. אני, בין יתר התפקידים שלי, אני מרכז את כל תחום הגיימינג והדיגיטל, כל הטכנולוגיות שקשורות למשחקים ולתעשייה עצמה, זה יכול להיות שיווק, את טכנולוגיות שונות, דבלופרים. את דרכי לגיימינג התחלתי כמו שני הקודמים שהיו.
בתור ילד,
אפילו עוד לפני שעשיתי עלייה, בארגנטינה היה לנו גם טארי וגם אקסטי וקומודור 64, ככה שגיימינג זה משהו שמאוד משך אותי תמיד. חלק מהעבודה באוניברסיטה עשיתי על גיימינג, אך טבעי שמשכתי גם בעבודה לנסות להיכנס לתחומים היותר כיפים, ולא רק דברים כלכליים וביזנס, למרות שזה ביזנס מאוד גדול כמו שתבין.
זה וואחד ביזנס.
וואחד ביזנס, עכשיו אני כאן.
מעולה. אז עכשיו בוא תספר לנו, אתם הוצאתם בירחון שלכם, בירחון קוריאה לעסקים, אתם לא מזמן הוצאתם את הניוזלטר שלכם שדיברתם בדיוק על הכנס שהייתם בו, אז בוא תספר לנו קצת יותר על הכנס הזה, מי הוא, מה הוא, ומה קרה שם ומה היה שם.
אז קודם כל אנחנו באמת, כמו שציינת, ביקרנו בכנס G-Star, שזה כנס הגיימינג הכי גדול בקוריאה. הוא מתקיים כבר 14 או 15 שנה. כן, כנס רציני. השנה השתתפו בו 235 אלף מבקרים, 4,000 אנשי מקצוע, 36 מדינות, היו שם 700 נציגים מכל תחום אפשרי שקשור לגיימינג, בין אם זה תשלומים, אחסון בענן, חברות גיימינג ענקיות, הפאבלישרים.
כמה זמן הכנס הזה? כמה ימים?
הוא 4 ימים, שתחום העסקי, בעצם ה-B2B, הוא 2.5 ימים, וארבעה ימים אתה יכול ללכת לתחום של ה-B2C, איפה שכל הקהל הרחב מגיע, ויש שם את כל האנשים עם התחפושות, ונותנים לך לנסות, משחקים חדשים, ואתה רואה בוקר אחרי בוקר, המונים עומדים בתור בשביל לקנות כרטיס ולהיכנס. זו תופעה מטורפת, וככל שמתקדם היום וילדים מסיימים את הבית ספר נגיד, אז אתה רואה שהתורים מתארכים יותר.
אז ביומיים וחצי הראשונים שהם רק מרוכזים על B2B, רוב האנשים שם שמגיעים זה אנשים שמנסים לייצר את השיתופי פעולה, מנסים למכור את השירותים או את מנסים למצוא ספקים לחברות שכרגע נמצאות, למשחקים שנמצאים בפיתוח, שצריכים בעצם לבוא, וזה ביזנס לכל דבר.
זה ביזנס לכל דבר, זה בדרך כלל חברות זרות שרוצות לחדור לקוריאה, שולחות נציגים או בונים ביתן, במידה ויש להם כבר אנשים בשטח, או מחפשים אנשים בשטח, בונים ביתן ומנסים לייצר שיתופי פעולה, בדרך כלל יש גם יש מערכת שמאפשרת לך להיכנס ולראות מי בדיוק המבקרים, למי יש ביתן, ביתן פגישות. אתה כל היום, מהבוקר עד הערב, בדרך כלל בפגישות, עם אנשים שאתה רוצה לפגוש או רוצים להיפגש איתך. הפאבלישרים הגדולים, למשל, כל האנשי הצוות שהם הגיעו, היו דפוסים, דפוסה מלאה, מהבוקר עד 18:00 בפגישות של אנשים זרים, שהמטרה שלהם הייתה לנסות לשכנע אותם להוציא את המשחק בקוריאה.
וואו.
וככה זה מתנהל, זה באווירה של כיף, יש שם גם ב-B2B חברות משחקים, הרבה ממומנות על ידי הפרובינציות השונות, שרוצות לקדם את תעשיית המשחקים אצלן. אז כל אחת בונה מן מתחם של משחקי הפרובינציה, ואתה יכול להסתובב ולראות איך כל אחד רואה את תעשיית הגיימינג בקוריאה, שזה פחות או יותר לנו נראה דומה, אבל יש תופעה של משחקי אינדי, אמנם לא גדולה, אבל היא קיימת, יש המון חברות גיימינג קטנות ובינוניות בקוריאה, רק במובייל למשל, יש באזור ה-700 חברות גיימינג קטנות ובינוניות.
וואו, שהן רק ממוקדות בשוק הקוריאני הפנימי, יש נישה קטנה שמנסים לתפוס בשוק וזה.
נכון, חלק מעניין בכנס, שזה מרתק לראות, זה שאתה רואה המון המון זרים, שזה פעם ראשונם, ונתקלים בחומה קוריאנית, שבדרך כלל היא גם תרבות וגם שפה, כי הם פשוט לא מדברים אנגלית. ואתה רואה את החברות גיימינג הזרות, שזאת לא הפעם הראשונה שלהם, שהם מסתובבים כבר עם מתורגמן. אני למשל, והבוקר הראשון הגעתי מוקדם, כי לא רציתי לאחר, יצא לי, פנה אליי בחור קוריאני, ואמר לי, תבוא, תבוא, תבוא. אז אני באתי, והוא רצה להכיר לי את הזר מחמד שלו, שזה במקרה בחור מקטר. הוא מבחינתו, אני במזרח התיכון, וגם הוא, אז אנחנו בטוח חברים.
גדול. כמו שאני אפגיש חבר בין הצפון לדרום קוריאה, שתיכם קוריאה.
משהו דומה. הוא מבחינתו עשה את העבודה והכיר לו מישהו מהאזור. בסדר, בסך הכל היה בחור נחמד. למדתי קצת גם על זה שיש אינדי בקטר מסתובב.
אולי תעזור לנו בפרק הבא, אנחנו נעשה גיימינג במזרח התיכון גם.
אולי.
עכשיו, השחקנים, ה-B2C players, השחקנים הפרטיים שמגיעים לכנס ומגיעים אליו אחרי זה, מה הם באים לעשות שם? הם באים לשחק? הם באים כאילו, יש תחרויות, הם באים לראות השקות חדשות, מה מעניין שם בשביל השחקן האינדיבידואלי?
בשביל הקהל הרחב, השחקן האינדיבידואלי, ואם זה תיירים שבמקרה מגיעים ומטיילים לבוסן, שזו העיר הכי דרומית בקוריאה שם מקיים הכנס, מאוד מומלץ ושווה, או חוויה. הם באים בין היתר בשביל להכיר משחקים חדשים, הם באים בשביל לשחק, יש גם תחרויות אי-ספורט, במתחם אי-ספורט, ולראות את הסלבריטיז, שזה בעצם פרופשיונל גיימרס, מקצועיים, שמרוויחים לא מעט כסף בקוריאה, ובאים לפגוש אותם, משחקים, אחרי שמסיימים משחק, יוצאים, מצטלמים עם אנשים, אנשים מתנפלים אליהם, וזה נראה כאילו הם כוכבי רוק, אבל זה בעצם ילד שסיים שחק עכשיו משחק בצורך העניין באטלגראונד.
אוקיי.
הוא שונה מהם. לנו, או למי שבא מבחוץ, הוא לא נראה שונה, אבל בתוך קוריאה עצמם מכירים אותם מאוד. מי שמשחק, ובעיקר מי שמשחק במחשב, מכיר את הגיימרים המובילים, ויש גם תעשייה מאוד גדולה של סטרימרים, גם ביוטיוב, גם בטוויץ' וגם באפריקה, שזה טוויץ' קוריאני.
שמה זה אומר סטרימרים?
זה אנשים שמשדרים משחקים, או מבקרים משחקים, או משדרים את עצמם, משחקים כל מיני משחקים ומבקרים אותם.
אוקיי.
יש לא מעט מובילי אידאה כאלה בקוריאה, יצא לי לפגוש שניים מהם, שקראו לי להצטלם, כי במקרה הייתי הזר היחיד בתור.
אוקיי.
זה המקרה שהוא דיבר איתי ונצא להבין מי אני, ואז הוא חושב שאני גם מפורסם, הוא שאל אותי באיזה רמה פרסום אני, כי לא יש 500,000 עוקבים ביוטיוב, וממוצע של 1,000,000 צפיות לכל סרטון שהוא מעלה, אז כמה יש לי? אני ניסיתי להגיד לו ש...
את שלי אני אפילו לא מסוגל לספור, עזוב, אל תתעסק בכלל.
כמו שאני לא מכיר אותו כי הוא מקוריאה, אני מישראל, אז...
עכשיו, אתה אומר שהוא שווה הרבה מאוד כסף. הוא שווה הרבה מאוד כסף כי משלמים לו לשחק, הוא שווה הרבה מאוד כסף כי אנשים מפרסמים אצלו בגלל שיש לו המון עוקבים, ובגלל זה הוא מקבל כסף מהפרסום שלו, ממה יוצא מזה פרנסה, לצורך העניין, שאני יודע מה פספסתי בזה שהלכתי ללמוד תואר.
קודם כל, גם הם לומדים תואר, אבל המשחקים, השחקנים בקוריאה, יש את השחקנים המקצועיים שהם מרוויחים משכורת, יפה מאוד, חלקם מגיעים גם $1,000,000 רק על זכיות, לא כולל המשכורת שהם מקבלים מהקבוצה, ובנוסף, בגלל המעמד שלהם, אז השחקנים המקצועיים עושים גם פרסומות. והם מקבלים כסף ממרצ'נדייז ומפרסומות שהם עושים. הטורנירים לא בהכרח עם פרסים של מיליוני דולרים כמו בארצות הברית, אבל מי שהיום נחשב לשחקן הליג אוף לג'נד הכי טוב בעולם הוא קוריאני, הוא פייקר, לי סונג הו, והוא ילדון בן 22, שרק השנה עשה $1,000,000 בזכיות, סכומים באמת באמת גדולים. כמו שהקראתם, אז האנשים מגיעים לשם בין היתר בשביל להכיר משחקים. חברות גדולות מנסות גם לקדם את עצמן, או חברות בינלאומיות גדולות מתקשות בקוריאה ומנסות בעזרת מתנות או בעזרת לתת לאנשים, לילדים בעיקר, לנסות לשחק, להרעיב אותם, לתת להם קצת פירורים בשביל שיחזרו הביתה וירצו לאכול את העוגה.
הבנתי, אז להכניס רגל בדלת.
זהו, בדיוק. אז דוגמה מאוד מאוד גדולה שאני יכול לחשוב עליה, זה כמה חברות סיניות מהמבקרים מגיעים לכנס בשביל לראות משחקים חדשים או משחקים קיימים. חברות בינלאומיות גדולות, חלקן מסין, חלקן מאוד מוכרות מארצות הברית ומאירופה, באות בשביל לנסות לשווק את המשחק בקוריאה. יש הרבה מאוד משחקים סינים. הדוגמה הכי בולטת, אני חושב שהיה אפשר לראות שם, זה משחק שהוא בסדר גודל בינלאומי מאוד גדול, כמו פורטנייט. כולם מכירים את פורטנייט היום.
נכון.
וקוריאה, כולם מכירים את פורטנייט, אבל אף אחד לא משחק בפורטנייט.
לא למה?
יהיה כי קודם כל כולם משתמשים בבטלגראונד, unknown battleground, כי זה משחק קוריאני. כי הוא יצא קודם, כי המבנה של הפרסים הוא כזה שבן אדם שהרבה זמן משחק בבטלגראונד לא רוצה לעבור למשחק שהוא יהיה מתחיל. ופורטנייט מנסים מאוד חזק להיכנס, עד היום הם לא הצליחו להיכנס יותר מדי בקוריאה, הם לא מצליחים להגיע למקומות הראשונים בדרגים או במדינה, אבל אין לדעת, אולי דרך פעילויות כאלה, כשהם תופסים ילדים בגיל צעיר יחסית, אז זה יכול לעבוד.
מי שכרגע הקשיב למשפט הזה, לא יודע אם אני מדבר על גיימינג או על חברות סיגריות, אני תפוס את הילדים כשהם צעירים.
זה נכון. אתה מסתובב בקוריאה, ואתה רואה המון ילדים משחקים, וזה עניין מאוד תרבותי. עוד לא נגענו בתעשייה, עד עכשיו דיברנו על הכנס, אז אם ניגע קצת בתעשייה, בגדול התעשייה הקוריאנית היא הרביעית בגודלה בעולם, היא $5 מיליארד, $5.6 מיליארד, אחרי ארצות הברית, סין ויפן, ויש בה למעלה מ-50% מאוכלוסייה גיימרים, באזור ה-20. 29 מיליון גיימרים במדינה של 51 מיליון. אתה יכול לתאר לעצמך שכולם גיימרים או צופים בגיימרים.
או מכירים
גיימרים או צופים במשחקים ביוטיוב או בערוצי הטלוויזיה המסחריים שמשדרים משחקים או הולכים לאצטדיון לראות משחקים.
זה מרתק אותי, כי כשאתה אומר לי, אני הולך לאצטדיון לראות כדורגל, אני מבין את הדברים, אני רואה את הקבוצה ואני רואה את הדברים שזזים שם. אנשים שהולכים לאצטדיון לראות משחק, הם יושבים ופשוט רואים אנשים אחרים משחקים על המחשב שלהם, או שהם הולכים ומסתכלים על המסך ששם קורה המשחק?
אתה גם וגם, זה בדרך כלל שני אקווריומים על במה. בכל אקווריום יש את השחקן עצמו, והקהל יושב מול ומעודד. זו חוויה שקשה לתאר אותה, הייתי בהרבה מאוד מגרשי כדורגל, ואני יכול לספר לך שבפעם הראשונה שהייתי בקוריאה, לקחתי את אשתי למחזור בסטארקרפט ליג, וגם היא נדהמה מהתשוקה שיש לאנשים כלפי המסך הגדול הזה שנמצא מולם ומעודדים את השחקנים, וזה ממש חגיגה. וכשזה, בגלל שזה גם מקום סגור, אז יש לך כאלה צמידים בצבע והצבע של הקבוצה, ואז רואים גם, והשחקנים רואים שהם מעודדים אותם. ויצא לי, בגלל שבזמנו לא היו הרבה זרים שהתעניינו בגיימינג בקוריאה, קרה שאני במעונות הייתי צופה במשחקי סטארקראפט מקוריאה, אז הכרתי חלק מהשחקנים. באותו ביקור תפס אותי אחד המפיקים, ושאל אותי אם אני רוצה להסתובב. אמרתי, כן, למה לא? אז באמת הסתובבתי, הכרתי הרבה מאוד שחקנים. יצא לי לסוג של לדבר עם שחקנים כמו מובי, מי שהיו פעם שחקני סטאקאפ מאוד גדולים, והיום סטאקאפ פחות גדול, והם מספרים לך על מה זה להיות גיימר. מבחינתם גם, כמו שחקן כדורגל, הם עולים לבמה הזאת ומרגישים את האנרגיות של הקהל, וזה במשחקים הראשונים מאוד מלחיץ, כי אתה בעצם יושב, משחק, משחק מחשב. אלפי אנשים מסתכלים עליך. היום גם מיליוני אנשים לפעמים מסתכלים עליך בבית, או אלפים באצטדיון, ומעודדים ורואים כל תזוזה שאתה עושה על המסך. אבל ככה הם חיים. הם קמים בבוקר, מתאמנים באזור ה-14 שעות ביום לפעמים. בין 10 ל-14 שעות ביום. גיימר מקצועי קוריאני מתאמן, ויש לא מעט כאלה, יש לא מעט שמצליחים לעשות מזה הכנסה אפילו יפה מאוד, למעלה מ-150, אם אני זוכר נכון, באזור ה-180 שחקנים מרוויחים מעל ל-$100,000.
וואו.
זה סכומים יפים.
כן, אבל ההתפלגות של ההכנסות האלה היא, זאת אומרת, מתחת לזה השכר שמרוויחים שאר האנשים הוא יורד משמעותית.
כן, טוב, יש, זה גם תלוי במשחק, זה תלוי אם קבוצה החתימה אותך, ואם יש לך מספיק, לא רק כישרון, גם מזל. כמו בהרבה מאוד ענפי ספורט אחרים, אז היום League of Legends זה משהו שהוא מאוד נפוץ. גם League of Legends וגם Players Unknown Battleground, זה שני המשחקים המובילים בלי שום צל של ספק בגדול בקוריאה. מסתובב במתחמי מחשבים, מתחמי משחקים, ואתה רואה מה אנשים משחקים, ואתה יכול לעבור ולראות. League of Legends, League of Legends, Battleground, Battleground, FIFA. League of Legends, League of Legends, StarCraft, עוד איזה משחק Maple Story, או משחק MMO אחר. גדול, 30% לפחות משחקים ב-League of Legends, בלי להתאמץ.
אז עכשיו מעניין אותי באמת, אחרי שאתה יודעים את הדוגמאות למשחקים, אם אתה יכול לקחת אותנו, ושאנחנו יכולים להיכנס בעצם לאיך נראה שחקן הקוריאני, גילאים, איזה קונסולות הוא משחק יותר, על איזה קונסולות הוא ישלם יותר, כמה זמן הוא משחק ב, אתה יודע, בן אדם שגם לא עובד בזה, בן אדם שיש לו חיים אחרים, כמה הוא יושב ושחק בזה כל יום, איך תהיה האינטראקציה שלו עם אנשים אחרים לגבי המשחק הזה? בוא תכניס אותנו לאיך נראה השחקן הקוריאני הטיפוסי.
איך נראית התעשייה הקוריאנית? התעשייה הקוריאנית היא בשנתיים האחרונות הייתה צמיחה מאוד מאוד גדולה במובייל. והסקר האחרון שעשו יצא שלמעלה מ-60% מהגיימרים בקוריאה משחקים במשחקי מובייל. כלומר, לא רק 50%, רבע מהאוכלוסייה משחקת לפחות פעם ביום או פעם בשבוע יותר נכון במובייל. אני אומר פעם ביום כי אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, אז רוב האנשים משחקים בין 6-7 פעמים בשבוע.
הבנתי, אוקיי.
בגדול, רבע מהאוכלוסייה כמעט משחקת כל יום במובייל, וזה מספרים מטורפים, הם מוצאים גם כסף, זה בסדר להוציא כסף על מובייל, זה מקובל, הם מוצאים בין, שליש מהאנשים מוצאים בין 10 ל-$30, זה בין 10,000 ל-30,000 וון בחודש, ואם אתה חושב על זה שהרבה הם גם ילדים, זה סכומים לא קטנים,
כן.
ויש אנשים ש מוצאים יותר, כלומר, יש גם באזור ה-20% שמוצאים למעלה מ-10,000 וון בלי למצמץ. אבל הרוב מוצאים בין, באזור ה-10 דולר בחודש, וכל האוכלוסייה משחקת. אתה יכול לראות את זה בכל מקום, אתה רואה ברכבת תחתית, כולם משחקים, אתה יכול לראות שורה של אנשים יושבים, ואתה תראה מאישה מבוגרת עם סל קניות, ועד ילד שחוזר מהבית ספר, ובאמצע אנשים שחוזרים מהעבודה, או סטודנטים, וכולם משחקים במשחק כזה או אחר, כולם משחקים, אתה נכנס לרכבת, כולם בשקט מופתי ומשחקים עם הטלפון, זה תופעה מדהימה, כי אתה גם מציץ, אז אתה יכול לראות, וכולם משחקים, הרוב משחקים. אם הם לא משחקים, אז הם לפעמים צופים בסרטונים על משחקים.
גדול.
אתה מסתובב ברכבת תחתית, נגיד ברכבת תחתית, איפה שהמשרדים של יונקו נמצאים, עוד לקחת הרכבת, ויש לך תחרות בין משחקים שונים על מקומות הפרסום. העמודים שפורסמו במשחק החדש של סמייל גייט, לוסט ארק, שתופס תאוצה מאוד גדולה ותשומת לב גם מחוץ לקוריאה, והדלתות של הרכבת תחתית שבקוריאה מזכוכית, שנפתחת בשביל שתוכל להיכנס, אז הן של משחק אחר, והשלטים הם של משחק אחר, וכל אחד רוצה שתשחק במשחק שלו, ומוכן לעשות הרבה מאוד דברים בשביל שתשחק במשחק שלו, אבל עם כל הכבוד למובייל ולכסף הגדול שיש במובייל, ולתופעות הייחודיות, למשל, במובייל יש רוב של נשים שמשחקים.
מה אתה אומר?
כן, זה תופעה מדהימה, אבל כן, יש רוב נשי שמשחק במשחקי מובייל.
יש לך הסבר לזה? או שאתה, זה פשוט משהו שקורה?
זה גם משהו שקורה, גם הרבה מאוד מהשחקנים במובייל הם גם מבוגרים, שזה גם מדהים. דווקא צעירים משחקים במובייל, אבל מעדיפים PC. יש לזה גם הסבר מאוד הגיוני, תרבותי. אבל כן, נשים מסתובבות, יש שם לפעמים זמן, רוב האנשים משחקים במובייל בדרך ברכבת תחתית או באוטובוס, אז יש לך זמן, אז אתה משחק.
אני מעביר את הזמן, אני מסיח את דעתי, זה משהו שאני עושה על הדרך.
נכון, והנקודה היפה שנגעת בה, להסיח את דעתי, בדיוק מביא אותי למה שהתחלתי להגיד, שרוב הצעירים משחקים בפיסי, ושים לב שעד כה, בשיחה לא אמרתי אפילו פעם אחת את המילה קונסולה, כי קונסולות הן לא דבר נפוץ כל כך בקוריאה, הן קיימות, אבל זה לא כל כך נפוץ. יש איזה סיבות תרבותיות, יש איזה סיבות היסטוריות, אבל אני חושב שאחרי שאני אסביר לך טיפה על למה אנשים משחקים בפיסי הזה, תמיד.
קדימה.
רק לסגור את זה, רק 15% מהגיימרים משחקים בקונסולה, שזה לא יותר מדי. לדעתי, בארץ משחקים יותר. אבל בעיקרון, כמו שהתחלנו, אם נחזור רגע לתחילת השיחה, תופסים את הילדים בגיל מאוד צעיר, לשחק, כי הם רוצים לשחק. תלמידים בקוריאה לומדים מאוד מאוד קשה, הם מגיעים ב-8 בבוקר לבית ספר, והם לומדים עד אחר הצהריים, ואחר הצהריים הם הולכים לבית ספר פרטי נוסף, שנקרא להגיע לאוניברסיטה הגדולה, לאחת האוניברסיטאות המובילות בקוריאה, וזה המון המון לחץ. שנוצר על אותם ילדים. הסתרה זה שהתפתחה לאורך ההיסטוריה, התפתחו פיסי בנקס, קפה פיסי עם מחזימים, שאנשים באים ומשחקים, זה התחיל היסטורית, זה התחיל בשנות ה-90, בתחילת ה-2000, אנשים היו באים ומשחקים שם, ורוצים לשחק סטארקראפט, אז האינטרנט הזול והמחשבים שם היו חזקים, אז אנשים היו באים ומשחקים סטאק אוף בפיסי בנקס. ומה שהתפתח עם הזמן, זה שעל אותם מקומות, אותם בתי קפה לגיימרים, נפתחו כמו פטריות, הרבה מהם נפתחו באזורים או צמודים לאותם בתי ספר של אחר הצהריים, לאותם הגוונס.
גדול.
כן, ואז הילדים יצאו או מסיימים ללמוד בלילה מאוחר, והם רוצים למצוא את השקט של עצמם, והם לא רוצים לחזור הביתה ושיגידו להם, לא הכנת שיעורי בית, או לא קיבלת 100, קיבלת רק 97 במבחן, אז הם רוצים להתנתק. אבל לא רוצים חברים שלהם שגם רוצים להתנתק. אז הם הולכים לאותם מקומות, לאותם
איסים. אז הולכים להתנתק ביחד.
הם הולכים להתנתק ביחד ולשחק, ומשם אגב יוצאים גם אותם שחקני פרו, גם הפרופשיונל גיימרס יוצאים משם. והמקומות האלה מאוד זמינים, הם בכל סמטת רחוב, יש לפחות שניים אם לא שלושה. בבניין של יונאקו, בבניין שהמשרדים שלנו נמצאים, יש תומה שלמה, שזה רק מקום כזה של פי-סי, ולא משנה באיזה שעה אתה תגיע, יהיו שם אנשים. זה מדהים.
אז גם היום, למרות שיש מחשבי פי-סי חזקי, גם היום למרות שיש לנו בובה, אנחנו רואים אנשים שהולכים, ובכל זאת הולכים לקפה פי-סי, לשחק שם.
נכון, כי קודם כל זה משהו חברתי. המקומות האלה גם פתוחים 24 שעות, ומוכרים אוכל, ומוכרים שתייה, וחלק מהמקומות מוכרים גם שתייה חריפה, כי לפעמים אתה כבר באוניברסיטה רוצה להתנתק, יוצא עם חברים, ואז לפעמים שותה בחוץ, ובא לך להמשיך, אז אתה שותה גם שם. ויש גם, אני לפני כמה שנים, קנון או בריין היה בקוריאה, ובאמת לקחו אותו לשם, יכול לראות שם, הוא מראה גם שאנשים אוכלים ונותנים להם חטיפים, ואתה יושב על הכיסאות וזה כיסאות גיימרים שורה ראשונה, כל המחשבים שם הם מתוקתקים, מסכים סופר איכותיים, וזה זול, זה זמין, זה זול, זה עולה בין 1,000 ל-1,500 וון, תחשוב שזה בדולר. לשעה, ואם אתה קונה מנוי של הרבה שעות, אז זה יוצא לך אולי 30 דולר, ואתה מבלה שם 40-50 שעות, תלוי במקום.
וואו.
זה מאוד זול, זה מאוד זמין. האינטרנט בקוריאה מאוד מאוד מהיר, הוא לא המהיר בעולם, הוא בין המהירים בעולם.
כן.
והממשלה סבסדה לחלק מהמקומות האלה גם את האינטרנט בהתחלה. ברוב המקומות האינטרנט בקוריאה הוא מאוד מהיר, וחלק גדול מהמקומות הוא מסובסד, אז זה זול, זה זמין, ושאלת למה משחקים בפי-סי שם, למרות שיש מחשבי גיימינג מאוד חזקים, כי כמו שאתה בבית יש את ההורים, ובהתחלה אתה רוצה להתנתק מההורים, וזה הביא, זה הגיע למצב כל כך כל כך קיצוני, שב-2011, הוציאו חוק שמגביל ילדים מתחת לגיל 16 לשחק בין 12 בלילה ל-6 בבוקר בפי-סי בנגז האלה, ומה שקורה זה שכשאתה רוצה לשחק במשחקים האלה בקוריאה, אז אתה צריך להכניס את המספר תעודת זהות שלך, ואם אתה קטין, ב-12 בלילה פשוט נכבה לך המשחק.
וואי.
כן?
אז מה ההשפעה... זאת אומרת, מי נסתם המשחקים האלה, הם באים לייצר המון מאוד רווח, והם גם באים להיות משחקים מאוד טובים. מה ההשפעה של המשחקים האלה על ההתמכרות של החברה, מה ההשפעות השליליות שקורות מזה שחברה נמצאת כל כך עמוק בתוך תעשייה של משחקים, שהיא בסוף, היא תעשיית בידור, כן, אבל היא תעשיית בידור על סטרואידים.
זה נכון שהיא תעשיית בידור, אבל הרבה מהם לוקחים את זה כספורט לכל דבר. כמו שאמרתי, אתה מתאמן 14 שעות ביום, אתה צריך לשמור על תזונה, ואתה צריך לשמור על שעות שינה, ואתה צריך לשמור גופנית שתהיה במצב פיזי ובריא. אז זה נכון שזה אינטרטיימנט, אבל זה לא רק. ויש לזה המון השפעות שליליות. קודם כל, כמו שאמרתי לך, אתה מסתובב ברכבת תחתית, ואף אחד לא מדבר עם אף אחד. כולם מסתובבים או מתכתבים, ויש שקט מוחלט. וגם ב-PC Bangs, כשאתה נכנס, אני נכנסתי לפוסן, בכנס כשהייתי, אז אחד הערבים הלכתי לטייל ורציתי לראות. ואתה רואה, קודם כל, כשאתה נכנס, שקט. כי גם כשהם מבלים ביחד, הם מתנתקים אחד מהשני, ויש איזה השלכות חברתיות, כי היכולת ההתחברות הסוציאלית שלהם, החברתית שלהם, הכלים החברתיים שלהם, הם לא מפותחים, כי כל מה שהם עושים זה לשחק או להתכתב תוך כדי משחק עם השחקנים האחרים, והם לא מתקשרים כל כך טוב. אם אתה זוכר בתחילת השיחה דיברתי על מובי, פגשתי אותו, והוא לא יודע כל כך לדבר ולהתבטא. הוא יודע לשחק, הוא יודע להתכתב, אבל יהיה מאוד מאוד קשה לאינטראקציה עם אנשים. אז גם לתופעות כאלה של אנשים מסוגרים זה בא טוב. הצד השלילי זה שהרבה מאוד אנשים מכורים לזה, והמדינה הגבילה, כמו שאמרתי, את השעות לילדים מתחת לגיל 16, אבל זה לא כולל מובייל. אז לאט לאט אתה רואה תופעה של ילדים משחקים במובייל, וזה גם מה שעשו בכנס, מציגים להם המון משחקי מובייל, כדי לנסות לתפוס אותם כשהם שם.
כן.
והחוק לא מגביל את המובייל, אז הם מנסים לתפוס את זה שם. ויש מכוני גמילה, שמסובסדים לפעמים על ידי המדינה, שמכניסים ילדים, בני 13, 14, 15, שישבים ומשחקים כל היום, ולא יודעים לדבר או לתקשר עם אנשים. ובמשך שלושה שבועות מנתקים אותם מכל דבר טכנולוגי, והם לומדים, הם לומדים איך להתנהג, והם לומדים להעריך ולקבל את הסריל מהדברים הקטנים בחיים. אני מדבר איתך על מקרים למשל, ילדים שבחיים לא עלו על אומגה, לא ירדו באומגה או עלו על נדנדה, ופתאום הם מגלים, וואי, איזה כיף בחוץ.
די.
יש איזה תופעות לא בהכרח חיוביות, יש גם השלכות, הרבה מאוד אנשים נכנסים לזה כל כך, שהם הרבה פעמים מאבדים את הקשר בין המציאות למשחק, הם ממשיכים את המציאות אל תוך המשחק, או הפוך, הם ממשיכים את המשחק אל תוך המציאות.
שמה זה אומר?
אז המקרים הכי קיצוניים, והם יוצאים מן הכלל, שאסור להשליך אותם על הכלל, אלה שמגיעים לחדשות, זה מקרי אלימות, זה מקרים של הורים שהיו בבינג' משחק כל כך ארוך, ששכחו להכיל את הילד שלהם.
וואו.
ברמות מטורפות, ברור שזה מקרי קיצון, זה,
כן.
אבל זאת, מדובר בתופעות קיימות. שאלת על הדברים השליליים, אז זה זה. וכשיש לך 20,000 PC Bangs כאלה ברחבי קוריאה, אז אתה מבין שהמקומות האלה מלאים, והם מלאים גם בצעירים וגם במבוגרים, ומשחקים שם בעיקר משחקים קוריאנים. יש משחקים יוצאים מן הכלל שמצחיקים, ולמשל League of Legends.
אוקיי.
יש משחקים כמו פיפו, שמה ש-EA Sport עשו, זה שהם פשוט ראו בטעה ואמרו, אוקיי, יש פה שוק ענק, אנחנו רוצים לחדור אליו, הם לקחו את פיפו, הם הורידו מעצמם את הפאבלישינג, הם לא המוציאים לאור של המשחק, מי שפיתח ושינה ועיצב והפך את המשחק לקוריאני, עשה לו קוריאניזציה, שזה משהו שאנחנו ביונקו עוזרים, אבל הם ברמה של הטכנית של המשחקים, נתנו את זה למפיץ קוריאני, אם אני זוכר נכון, לנטסון, או נטסון או אנטיסופט, המשחק תפס תאוצה בקוריאה, בטירוף, ומשחקים בו, ומשחקים בו ב-PC Bands, והוא מדורג יפה ב-PC Bands, ו...
יש סוגי משחקים שמעניין, זאת אומרת, מעניין אותם יותר, או איך נראה ההתפלגות של משחקי הארדקור, משחקי קאז'ואל, ומה הקוריאנים אוהבים לשחק יותר?
קוריאנים בלי ספק אוהבים לשחק RPGs, כי כמו שאמרתי לך, הם מאוד רוצים להתנתק. RPGs ו-MMORPGs זה הדבר שהולך הכי טוב בקוריאה. בעיקר MMO, גם אני והאינטרנט דומין, אבל RPG, גם כשזה MMO, הם אוהבים בעיקר RPG, וזה נראה מאוד, לפעמים לזר זה נראה מאוד יפני כזה, עם דמויות אנימה. חלק מהמשחקים באמת הפכו לסדרה מצוירת, לסדרת אנימה קוריאנית. נגיד Blade and Soul, שזה משחק כבר קצת ותיק, אבל הוא עדיין מאוד נפוץ. משחק, ואנשים מאוד התלהבו מהדמויות, והפכו אותו גם לסרט מצויר. כן. בעיקר אוהבים MMO, זה גם קשור להיסטוריה של המשחקים בקוריאה, כי המשחקים הראשונים היו, סליחה, RPG, כן, כי המשחקים הראשונים היו RPG. המשחק אונליין הראשון בקוריאה יצא ב-95, ברח לי השם, זה המשחק בלי גרפיקה לחלוטין, משהו דנג'ן, Land of Dungeon, אבל אל תיקח אותי במילה, או דנגון, וזה היה RPG, בלי גרפיקה, ב-96 כבר יצא, נקסון הוציאו ב-94-96 את Kingdom of Winds, שהוא גם RPG, ומה שמצחיק אגב זה שהוא עדיין פעיל, נקסון כמחווה עדיין תומכים בו, אתה יכול, השרתים עובדים, אתה יכול להיכנס ולשחק בקינדום אוף ווינס מ-94.
ענק.
אנשים נכנסים ומשחקים בשביל הנוסטלגיה, זה מאוד יפה, וגם לינאג' והרצון הזה של מצד אחד להתנתק ולהיות משהו אחר, ומצד שני הם רוצים את החברה, אז ה-MMORPG זה הסגמנט המוביל בקוריאה. והמשחקים הקוריאנים הם מובילים, במובייל זה נט מרבל בגדול, ב-PC זה גם נטסון, גם NC Soft, וגם בלו הול, או היום הם נקראים קרפטון, זה מי שמוציא את Battleground, וזה תעשייה עם המון כסף, זה תעשייה מייצרת דברים שליליים, כמו שאמרנו, אבל גם דברים חיוביים, בוא נשאר על החיובי גם.
כן.
יש המון כסף, ויש המון עשירים חדשים, ומתעשרים חדשים, וצעירים, שהם פחות מסורתיים, שבאים ממש הארדקורד מתעשיית הגיימינג, והם צעירים, והם מיליארדרים. חלקם לא סיימו אוניברסיטה, שזו תופעה מוזרה. 6 מתוך 50 האנשים הכי עשירים בקוריאה, הם פאונדרים של חברות הגיימינג המובילות. המקום החמישי בקוריאה, הבן אדם החמישי בראשו בקוריאה, זה קים ג'אנג ג'ו, שהוא המייסד של נקסון, ויש לו בבנק 7 מיליארד דולר. סכומים. הכי צעיר בחברה, הוא גם זה בחור בשם קינג דה איל, והוא בן 38, הוא חברה בשם פרל אביס, שזה בכלל סיפור מוזר. לבן אדם יש מיליארד דולר בבנק, החברה אנפיקה, ולחברה עד היום יש משחק בלבד. היא הוציאה רק משחק אחד, שנקרא Black Desert, שהוא גם RPG, Online MMORPG, ו-80% מההכנסות שלו דווקא באים מחוץ לקוריאה, אבל יש לו משחק אחד, הוא כבר הספיק להנפיק, הוא החליט שהוא לא לומד כי אין לו טעם ללמוד,
נראה לי לגיטימי.
סך הכל, אם לי היו מיליארד דולר, יכול להיות שהייתי אומר, אני אלמד בשביל הכיף, לא בשביל התואר.
אם יש לך מיליארד דולר, כנראה שתגיע לאוניברסיטה ללמד.
מביאים אותו לתת הרצאות, וזה באמת תופעות חדשות שעולות וקורות, וגם המיליונרים שהם מרווחים ומגיימינג, יש המון חברות גיימינג. בקוריאה המון חברות גדולות, וזה מודל, דבר טיפה על המודל התעשייתי, של התעשייה והמבנה של התעשייה, אז בגדול זה אומנם גיימינג, אבל צריך לזכור כל הזמן שזה קוריאה, ויש יש קונגלומרטים, נקרא לזה, בתחום המשחקים, שזה החברות המאוד מאוד גדולות, כמו NCSoft, כמו נקסון, כמו קרפטון, כמו נט מרבל וויבזן וגיימוויל, והחברות האלה הן מפלצות, והן לאט לאט אוכלות את החברות הקטנות, גם במובייל, גם בפי-סי. יש תעשיית אינדי שמנסה להתפתח ולצאת החוצה, אבל אתה רואה שגם החברות אינדי שאתה פוגש, ואתה מדבר עם המנכ״ל, אותה חברת אינדי קטנה, נגיד בחור סיים אוניברסיטה, למד משחקים באוניברסיטה, והוציא משחק קטן, והשאיפה שלו היא לא שהמשחק יצמח ויהיה אימפריה, אלא שהמשחק יהיה מספיק מצליח, בשביל שהוא יוכל להתקבל לעבודה באחת החברות הגדולות. בגן. הוא למד ועשה משחק, לא בשביל לעשות את האקזיט, אלא בשביל להראות פורטפוליו, כי הוא רוצה ביטחון תעסוקתי, כי הוא רוצה להגיע לעבוד לסמסונג או ל-LG של תעשיית המשחקים.
והמשחק הוא כרטיס הביקור שאיתו משתמש בזה.
משחק הוא כרטיס הביקור.
יש טרנדים מעניינים שאתה רואה בתעשייה, אני יודע שכולם מדברים על VR בכנס, צילמתם אפילו מישהו יושב ומשחק עם זה, אתה רואה איך זה מתפתח להיות הקפה אינטרנט הבא, או יש איזה טרנדים אתה רואה ספציפית בקוריאה שתופסים עכשיו מאוד חזק?
קודם כל, המובייל ימשיך לדעתי לצמוח, ה-PC לדעתי ימשיך להישאר, כמו שציינתי מהסיבות התרבותיות שלו. VR זה שוק מאוד מאוד צומח בקוריאה, אמנם היום הוא עדיין קטן, רק 8%, 9% מהגיימרים מגיעים באמת לשחק ב-VR, בערך 60% מגיעים לארקייד, למקום כזה, לקפה VR, הרבה מהם משחקים גם שם וגם בסמארטפון עצמו, זה משהו שיכול להיות לו פוטנציאל לא רע, אתה יכול לראות ניצנים, אתה מטייל ברחוב, ואתה יכול לראות ניצנים של מכוניות VR ומשחקי VR לילדים או למבוגרים, בשדה תעופה, בדרך חזרה לארץ, למשל, נותנים לך לשחק במשחק VR. אתה יכול ללכת למתחם שממשלת קוריאה הקימה, ולהעביר את הזמן ולשחק. אתה יכול לעלות לקומת לאונג' עם כניסה חינם, וגם יש לך עמדות מחשב עם משחקים. זה מאוד בתרבות. אני חושב שהטרנדים הגדולים, מובייל כמובן, VR, יש כל הזמן משחקים חדשים שיוצאים, כמו שאמרתי, Lost Ark, כרגע הוא בקוריאה, ואנשים זרים מחוץ לקוריאה, גם ישראלים מנסים לשחק בו, וחלקם מצליחים. אפילו שאתה צריך כל מיני קודים וכרטיסים קוריאנים. יש המון משחקים שממשיכים לצאת גם ל-PC, אחד מהם לי יצא להתנסות, קוראים לו קורצפל, שהוא נראה עם פוטנציאל לא רע בכלל. אבל VR, יש שם פוטנציאל. יש שם פוטנציאל, כי זה כולל, זה לוקח את הדברים שאמרתי, של הרצון להתנתק, וה-RPG, ה-Role Playing Game, והתחום החברתי, נגיד לייזר טאג, או משחקי VR אונליין, מקום לשלב הבא, לצד הבא. אם זה יהיה מספיק נגיש, כמו שהמקומות, כמו שהקפה PC נגישים, אז אין ספק שזה ילך ויצמח, ומשקיעים בזה הרבה, מנסים לגרום לזה לעלות. היום, בגלל שזה פחות נפוץ, וזה יחסית יקר, רוב האנשים שמשחקים בזה זה לא צעירים וילדים, זה יותר אנשים מבוגרים, אבל לאט לאט לדעתי גם מבוגרים יבואו וישחקו, גם ילדים יבואו וישחקו, ואתה רואה ילדים שמושיבים אותם למשל, יש את המכוניות הקטנות שזזות, אז יש יותר ויותר מקומות שיש לך מכוניות כאלה שעולות ויורדות וזזות, רק עם משקפי VR, בשביל להעצים את החוויה לילד, ואתה בעצם מתחיל להרגיל אותו כבר מגיל קטן, ש-VR זה אחלה, וזה באמת, וזה, קוריאה היא מדינת משחקים, כמו שאמרתי לך,
כן.
המשחקים הם בכל מקום, כל מקום שאתה הולך, אתה רואה שחקנים, אתה רואה משחקים, אתה מטייל, אפילו כשהגעתי מפוסן, חזרה לסאול, מישהו לקח אותי למלון, ושאל אותי מאיפה באתי, אמרתי לו מפוסן, ואז הוא אמר לי, בטח היית בג'יסטר, והוא התחיל לספר לי שהוא בעצמו גיימר, ושהוא משחק כל לילה, והוא עכשיו סיים אוניברסיטה, אז הוא מחפש עבודה, אז בינתיים הוא יושב ומשחק כל היום.
נשמע לי כמו דרך מאוד פרודקטיבית למצוא עבודה.
דרך פרודקטיבית, שאלתי אותו, למה אתה לא אקטיבית יוצא ומחפש עבודה, אם אתה אוהב גיימינג, ואתה באזור שכל חברות הגיימינג נמצאות בו, ילך. ומה שהוא אמר לי זה שאם הוא ילך, אז יהיה לו פחות זמן לשחק.
גדול.
הגיימינג בכל מקום. באמת, גיימינג, אנשים בקוריאה נושמים גיימינג וחיים גיימינג, ואתה יכול לראות שלפעמים הם אפילו לא מודעים לזה. תשאל אנשים והם יגידו לך מה פתאום, קוריאה, הגיימינג בקוריאה וגיימינג בקוריאה נתפסים בדיוק כמו כל מקום בעולם, ואם אתה משחק יותר מדי, אז אתה נראה מוזר, ומנדה מהחברה וכל מיני כאלה, ואז אתה שואל אותו מה אתה עושה בזמנך פנוי נגיד בקקבת התחתית, אז הוא יגיד לך אני משחק.
כמו לשאול דג מה זה מים.
בדיוק, אז הוא כל כך בתוך זה שהוא אפילו לא מבין שהוא בתוך.
מדהים, אוקיי, דן, המון המון תודה. אנחנו חבר'ה סיימנו את הפרק שלנו על גיימינג בקוריאה, יצא לנו ממש להיכנס לעומק על איך נראה הכנסים, איך נראה את התעשייה, איך נראה השחקן. מן הסתם בגלל שזו תעשייה מאוד רחבה ותמיד יש עוד המון שאלות ויש דברים שגם אנחנו לא הספקנו לדבר עליהם היום. אם יש לכם עוד שאלות, אם יש דברים שאתם רוצים לדעת, אז תבואו תשאלו אותנו, יכול להיות שפשוט נענה על זה בתגובות. אם תשאלו מספיק שאלות, יכול להיות שאנחנו גם, אני בטוח שדני אשמח, תקן אותי אם אני טועה, לעשות עוד פרק על גיימינג בקוריאה.
בשמחה, ואני מזמין את כולם קודם כל לעקוב אחרינו פייסבוק ובפייסבוק. קבוצת יונקו שאנחנו מעלים שם הרבה מאוד דברים גם על גיימינג ודברים כלילים על קוריאה, ויש בלוג שאיציק יונה, מי שהיה גם בראיון אצלך הוציא, שנקרא הקוריאנים, שיש שם המון מידע על קוריאה וגם כתבות שהכנו על גיימינג, ובקרוב אנחנו עומדים להוציא גם דוח על התעשייה ועל תעשיית הגיימינג בקוריאה, ושווה לעקוב.
מעולה, אז כן חבר'ה, אנחנו נשים את הפרטים של קבוצת יונקו, אנחנו נתייג אותם בפייסבוק שוב, ונתייג את דן ואיציק, וזהו, עוד שאלות תבואו תשאלו, אנחנו נשמח לענות ולהרחיב על זה לעומק. אם יש מדינה נוספת שאתם רוצים שאנחנו נגיע אליה לפרק הבא שנעשה סיקור שמה על איך נראית תעשיית המשחקים, אתם יכולים בכיף או לשלוח לנו בפרטי או בתגובות, ובלי קשר, שיתוף, תגובות, לייקים. המון המון תודה, דן, המון המון תודה לך, באמת שהיה לי ממש כיף כבר רעיון שני איתכם ביונקו, ואני ממש מבסוט. וזהו חבר'ה, תודה רבה, אם יש נושא או אם יש לכם משהו להגיד, אתם מוזמנים גם לבוא לדבר איתנו בפרטי. אז להתראות.